ועריכה שמואל גלינסקי. האזנה הרבה.
שעושה עסקים בכל מיני מקומות בעולם וכסף לא חסר לו. אני לעומת זה כותב מאמרים וסיפורים וכסף אף פעם לא חסר למי ששמח בחלקו. על גופנו המזכין תלויות להן 40-50 שנים עקשניות שמסרבות לחשוף את הילדים השובבים שמאחורי החזות המרשימה. הוא הגביר ואני החרדי. אבל מתחת לשיער הלבן והגוף הכבד משהו מסתתרים בני תשחורת שדהרו על הטרקטורים על פני מרחב הברקנים בואכה שדות הטלטן. כרגילי אני מנסה להתפלסף ואומר לו, איציק, שתדע לך, הגוף אומנם מזדקן כי הוא עשוי מחומר, בשר ודם כי מאפר אתה, אבל נשמה, הנשמה נשארת לנצח צעירה. היא הנשמה מעל הזמן, הזמן לא מנצח אותה, ולכן אנחנו צועדים כאן בצל הברושים ומרגישים בני נוער. זה בגלל נשמה, אני מסביר לו. אני מסביר לו והוא משיב לי, אל תנסה להחזיר אותי בתשובה. להבדיל ממך נשארתי מושבניק טיפוסי עם ריח הזבל וניחוח חציר על האור ועל הבגדים. אותי שום גילוי שממי לא יסחף לכיוון מאה שערים, בני ברק או חצר בית הכנסת. אני כבר זקן מדי בשביל לחשוב על מהפכים רדיקליים מן הסוג שלך. גם הילדים שלי גדלו ויש לי נכדים, מי יכול לסבול סבא קשיש שפתאום הסתובב לו השכל והוא מניח על ראשו חתיכת כתיפה שחורה ואלף חוטי ציצית, לא יודע כמה. אני שותק. לפני 40 שנה, מתחת לאקליפטוס הגדול מול הצרכניה, התקטשנו. משחקי ילדים. אני כמובן התחלתי עם החציפות הבסיסית שנולדתי עמה. הקנטות של ילדים בני 10 במושב חקלאי, לפני 40 שנה, הן תמימות ולא מזיקות. אבל איציק, אז, שעדיין לא היה גבוה כל כך, רתח עליי מכעס, ואז החלה מרדף. אני זריז כשד משחת והוא גמלוני ואיתי אך לא מוותר, דואר בין הרפתות והלולים, נכנס לבית האריזה, הוא אחריי, שועד לכיוון מטע הפקן, הוא אחריי, כולו אדום כסלק באמות אחרי חיתוכו, הוא מטיף אסיס אדמדם. איך מתפטרים מן הנודניק הזה? אני מחפש פתרון יצירתי, כל הזמן הוא אחריי, אחריי הטפיל הזה, יש! החלטתי לטפס על האקליפטוס הענק שמול הצרכניה. הוא לא יבחין בי, הוא ירים ידיים ויחזור הביתה. בעוד איציק מרחריח הוא מנסה לזהות פסיעותיים מאחרי הלולים של מרקו העצבני, טיפסתי כמו סנאי גמיש עד לצמר את האקליפטוס שומר על שקט. בחיים הוא לא ידע איכן אני מסתתר בחיים. אין לכם מושג כמה שיכון חושים אתה סופג לעצמך בגובה של 10 מטרים באוויר. גגות הרעפים של הכפר מונחים כאילו על כפות ידיך, כמו פאזל, כמו קוביות משחק. המדשאות פרוסות כמו שטיחים ירקרקים, כמאים למדרס כפות רגליהם של תינוקות שובבים. אתה מרגיש כמו טייס מנצח. לופת בשתי רגלי ענף באובי בינוני ומנדנד מה שלהייתי קוף בקרקס. איציק, לעולם לא ידע לאן ברחתי לו. איי, איי, איי. נהניתי מן המחשבה המתוקה שסידרתי אותו, כמו תמיד. אוהו, כמה הוא סבל ממני, איציק. אך, 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 אתה הולך לחטוף ממי, אני שובר את כל העצמות עד האחרונה שבהם. יש לי זמן, אני ישן כאן כל הלילה מתחת לעץ עד שתיפול מן הצמרת. ואחרי שישברו לך הרגליים על נפילה, אני אשבור לך את כל הידיים והרגליים עוד פעם. ריבונו של עולם, אני כמעט משתנק. איציק ניצב לו עם שתי ידיו על מותניו, מביט למעלה בסנאי המפוחד שנלכד, שגם אם ירצה אין לו לאן להימלט. מי ילשין? מישהו ילשין שאני על העץ, אחרת לעולם הוא לא היה מגיע לכאן. גופי נשטף זעם מחלחל. אם אתפוס את המלשין זה הסוף שלו, אוי ואבוי לנשמה שלו, אוי ואבוי. אני על העץ. כשנטו צללי ערב הייתי כבר מותש. קפצתי מהעץ הישר לידיו של איציק, שהפליא בי מכותיו ובעיתותיו, מה שלהיה דורך ענבים בגת. ביקשתי רחמים, אבל איציק לשיטתו צדק. זו לא הייתה הפעם הראשונה שמרדתי לו את הנוצות, ומתחתי את חבל עצביו עד לקצה. רציתי לנקום, אבל לא באיציק. רציתי לנקום במי שהלשין עליי, אבל מי הלשין? מי הנבל הזה? יומיים אחר כך, איציק ואני התפייסנו. כי ילדים מתפייסים מהר, בלי פוזות דיפלומטיות, בלי מסע ומתן, גם בלי הסכמים מוקדמים ומאוחרים. ישבנו ליד השיבר המרכזי של פרדסי האבוקדו, וזללנו סברסים. עכשיו תגלה מילשין, לא מגלה. בחיים לא מגלה, אני שומר סוד. עזוב איצי, כבר השלמנו. אבל המלשין זה אופי, אסור לוותר למלשינים. היום הוא ילשין עליי, מחר הוא ילשין עליך. אני מתעקש. לא מגלה, אומר לי איציק, לא מגלה. איציק מגלה סימנים של חומת בטון. אותה חומה המקיפה את באר המים הישנה, שהערבים חפרו עוד לפני שהמדינה פרצה. איציק לא גילה מילשין. במשך 40 שנה הוא סחב את הסוד. ובכל פעם שחפרתי הוא כיסה את האפר. סוד זה סוד, הוא התחמק באלגנטיות. איציק, אתה זוכר את המכות? מה זה זוכר? עד עכשיו הידיים כואבות לי מהזפטות ששפכתי עליך. היית חצוף לא נורמלי. היית חצוף לא נורמלי, קובי. אין לי מושג איך חזרת בתשובה. אחד כמוך, אם אני הייתי הקדוש ברוך הוא, לא הייתי מקבל אותך לעולם. תאמין לי. כך הוא אומר לי, איציק, ומזל שהוא לא הקדוש ברוך הוא. כן, יש לאיציק סוג של הומור מושבניק מחוספס שלא נעלם, אף פעם. אבל לפתע מבזיק לי משהו. הנה הגיע הרגע. אחרי 40 שנה, לחשוף את המלשין שהצביע לאקליפטוס וגרם לי לניפוץ עצמות ממש. המעגל הזה חייב להיסגר. עכשיו. האווירה, המושב, הפרדס, מסע החיים כמעט בישורת האחרונה. אז אני אומר לו, אנחנו כבר סבים, סבלים. איציק, אנחנו זקנים והמושב כבר לא אותו מושב. הילדים רובם הפליגו מכאן. הילדות של הדור הזה כבר לא עשויה מפרות בועטות וגועות ולא מתרנגולות מקרקרות, אז תעשה לי טובה, איציק. תגיד לי, מי ילשין וגילה לך שאני מתחבא בצמרת האקליפטוס? הגבוה שותק. כמו בלוק, כמו צינור. העיניים שלו כאילו מלאות במים. אחרי זה הוא מתפרץ. לא תתבגר ידוס, לא תתבגר. אתה הולך עם החידה המטופשת הזאת כבר עשרות בשנים. ממתין כמו ילדון בן שש להזדמנות לנקום במלשין? זה מהילדותיות הנמוכה שלך. יש דברים בחיים שחייבים וצריכים לשכוח כי הם שייכים לילדות ואין להם חלק ונחלה על סף הזקנה. לא ככה? אתה זה הדוס, אתה זה הדתי שמדבר איתי על גופות מתפוררים ונשמות עיליות, מידות טובות. אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, תתבגר, הוא אומר, תתבגר. איציק צודק. אנחנו מתיישבים על האבן הענקית שיש בה המון ירוקת מטפטופי השיבר. בדיוק כמו פעם, האבן הזו לא השתנתה. רק קצי הקלמנטינות שלצדה... הקצי הקלמנטינות... שלצידה התייבשו ואין מי שאיתה עצים חדשים. זה לא כלכלי, מסבירים זקני הכפר. המושבניקים, כמו שאתה יודע, הפכו לסוחרי נדלן, מסביר לי איציק הגבוה. ולכן הפרדסים מתים. מזל שהם לא קרטו את האקליפטוס מול הצרכניה כדי לבנות שם איזו וילה או משהו. פעם בכמה שנים יוצא לי ולאיציק להיפגש בעיר במסגרת עיסוקנו. אבל עכשיו זו הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים כאן בכפר. למפגש הזה יש טעם מיוחד מאוד של תמימות, כי חברי ילדות, גם אחרי שהחיים העמיסו עליהם טונות של תכסיסנות ועורמה, לא יכולים לבלף איש את רעו בתחמנות של סוחרים. אנחנו לוגמים את מי הטפטוף של השיבר המרכזי, איציק מגמגם את הברכה. הברכות שלכם הדתיים מסובכות בשבילי ומתלונן. השמש נוטה מערבה. וכשעצרנו ליד האקליפטוס מול הצרכניה, רציתי לצעוק לתוך אוזניו, איציק, חלס, תגיד, מי המלשין? אבל שתקתי. כמה אפשר לנדנד? זה לא מתאים ליהודי נכבד בן גילי לצעוק כמו ילדון נסער. ואז הוא פונה אליי ואומר, אתה יודע מה, קובי? במחשבה שנייה, אגלה לך מי המלשין. אני מרגיש שזו העת לגלות. אתה לא חייב גלות, איציק, אתה לא חייב גלות. ניסיתי לצנן את ההתלהבות שלי ולגלות אדישות מזויפת. אני חייב. אני חייב לגלות. יכול להיות שהגילוי שאגלה לך יעזור הרבה מאוד למלשין, הרבה יותר ממה שאתה חושב, הסביר לי איציק. איציק, אתה נשמע מסתורי, לא מתאים לך, מה זה המסתוריות הזאת? טוב, תגיד מילשין. עלי על הג'יפ שלי, סימן איציק. אנחנו עושים לבקר את המלשין. הג'יפ הלבן והאימתני של סוחר הנדלן הגבוה חצה בדהרה את הכביש הראשי של המושב. לקראת סוף העיכול משך איצי את ההגה שמאלה והתחיל לטוס על שביל הקורקר הארוך, מרים ענני אבק לא ממושמעים בכלל. השמש כבר נצנצה מאחרי בלוריות סמרטיות באופק המערבי, כאומרת, עוד מעט אני נעלמת, חברים. איציק, לאן עושים? אמרתי לך, לבקר את המלשין. אתה ביקשת, אז נמלא את בקשתך. אחרי 40 שנה, אנחנו בדרך למלשין. אבל איציק, אנחנו בשדות, לא במושב. אתה צודק, הוא משיב לי, מלשינים לא תמיד גרים במושב, לפעמים הם עוברים דירה. הג'יפ נעצר בחריקת בלמים מול בית האלמין הקטן, החוסה בצילם של ברושים ענקיים וצמרותיהם של צאלון ופיקוסים. המלשין מת. אני כמעט בולעת לשוני, מתחרט התנוחי אוזניי לרצון הזה לדעת מי ילשין. אל תלך רכיל, עלוב נפש כמותי, אני שונאת בעצמי באכזבה שוצפת. איציק גורר את שער הברזל החורק, ומגביר צעדיו לעבר קברי החיילים בדרום בית העלמין. לא הרבה בני מושב נהרגו במלחמות, בסך הכל 7 חיילים אז פרוץ המדינה. האחרון שבהם היה טייס הליקופטר, 2 מחזורים מעלינו, עופר זיכרונו לברכה. המטוס שהטיס היה במרדף אחרי מחבלים בלבנון רוויית הדמים במלחמת שלום הגליל. טיל כתף פגע בו, ואת הסוף כולם מכירים. עופר נהרג ואימו נווט ועוד כמה לוחמים השם יקום דמם. איציק, זה עופר? אני שואל ומשתאה. עופר, משיב לי איציק גבוה. עופר נסע לאופניים שלו והבחין בך דוער לכיוון האקליפטוס. אתה לא הבחנת בו, כי היית עסוק בהימלטות ממני. כשהוא הבחין בי, מאחרי הרפת של מרקו, בולש ימינה ושמאלה, הוא קרצתי בעין והצביע לעבר האקליפטוס. נדמה לי שהוא טיפס על האקליפטוס שמול הצחניה. אבל שמור איזה בסוד. בסדר, איציק? כך ביקש ממני עופר. זה הספיק לי. הגעתי לשם והבחנתי בגופך תלוי אי שם בין שמיים לארץ. הייתה לי המון סבלנות, והטיפול שקיבלת היה בהתאם. הוא המלשין. עופר היה ילד שתקן, עדין נפש ומתוק. אף פעם לא התקוטט, לא הסתבך, לא נתפס בכלכלתו. בן יחיד לשני הורים ניצולי שואה שהביאו אותו לעולם בגיל מאוחר ונפרדו ממנו בגיל מוקדם, בן 23 בסך הכל. כמה שנים אחר כך הם נפטרו משברון לב. כן, אני זוכר אותו משוטט על אופניו בין שבילי המושב, לוחץ בעוצמה על הדוושות, טלטליו מתבדרים ברוח ועיניו מרוכזות קדימה, לכבוש, לתפוס. הוא היה ספורטאי מצטיין כמעט בכל ענפי הספורט. כשהוא התגייס לחיל האוויר היינו בטוחים שהוא יהיה טייס. עופר לא יחזב. כשדיווחו לנו שעופר נהרג היינו פזורים על פני שדות האש בלבנון המטורפת, מלקקים פצעי מלחמה, חובשים צלקות שסרבו להחלים, קופצים ללוויות של חברים לנשק, וכמו טיפשים, עדיין לא מכירים את אלוקים, לא מכירים עדיין את אלוקים. חודשיים אחרי שעופר הסתלק לעולמו, עזרנו אומץ להיכנס לבית אוהב. הם לא הפסיקו לדבר עליו, הם לא הפסיקו להקות על חטא שחתמו לו על האישור ללכת לחייל קרבי. איבטנו באלבומים היקים של אוריו, וראינו גם את עצמנו שם, בטיולים שנתיים, ליד הלול, עומדים על הידיים במרומי מגדל המים. האלבומים היו תוססים ונושמים כל כך, ורק עופר, 2 קילומטר מהבית, לא תוסס ולא נושם, כך לפחות חשבתי. כשההורים שלו נפטרו כמה שנים אחר כך, אחד אחרי השני, לא היינו צריכים הסברים מדוע. בין השמשות, איציק הגבוה מניח אבן על מצבת השי של עופר ואומר לי, שמעתי שיש מנהג כזה. לפתע, אני מרגיש שכל הגוף שלי הופך לגוש ענק של דמעות ששואפות להתפרץ. כמו אגם שסכר אדיר מימדים מצליח לעצור את עוצמתו. אני מחכה לך בג'יפ, מלמל איציק הגבוה. תעשה כבר את התפילות שלך. עופר לא היה החבר הכי קרוב שלי, אבל בכל זאת חבר מהמושב, וחברים מן המושב לעולם אינם שוכחים זה את זה. פתאום הרגשתי אחריות נוראה רובצת על כתפיי. אחריות שכזו הזורמת לה על פני חוט חסד שמימי דקיק ושקוף, הישר לתוך הלב שלך. כשחזרתי בתשובה, עופר היה כבר 6 שנים בעולם האמת. כן, הוא הכיר את האמת הרבה הרבה שנים לפניי, עד כמה שאני בכלל מכיר אותה. הלב נצבט. מעולם לא אמרו עליך קדיש, עופר, לחשתי. מעולם לא קראו לעילו נשמתך פרקי תהילים. שלפתי את ספרון התהילים בכיס חולצתי והתחלתי לקרוא. לעילו נשמת עופר בן בלומה ורפאל, תהן נשמתו צורה בצור החיים. פרק תהילים ועוד פרק. איציק הגבוה מצפצף. נו, מה קורה איתך? בחושך. עמדתי מול קברו של עופר, וקבריהם של עוד 6 חיילים, קורא וקורא ומוסיף משניות, ואיציק מצפצף. אבל מי בכלל מקשיב לחוסר השקט שלו? יש לי פה חוב אנושי ענק לכאלה שצריכים כל מילה בשחקים. כשהכוכבים כבר יצאו, איציק נרדם ליד ההגה. מנוע הג'יפ פעל חרישית ואורות החניה הבהבו באדום. השער חרק. הצרצרים בשדה הכותנה הסמוך צרצרו לעצמם על כינור או נבל שנברא יחד עמם. באוזניי הידדו המילים של איציק, שאמר לפני שעה, כאילו נזרקה נבואה מפיו. יכול להיות שהגילוי שאגלה לך יעזור הרבה מאוד למלשין, הרבה יותר ממה שאתה חושב. החלטתי להגיד קדיש שנה שלמה. בלילה, בחלום, ראיתי את עופר הילד דואר על אופניו ומסמן לי באצבעו לבר צמרת האקליפטוס שמול הצרכניה, וכולו מחייך וזוהר כמו החמה במילואה. אבל את החלום הזה החלטתי לשמור הרבה הרבה שנים בסוד, עד שנכתב הסיפור הזה.